ערב טוב ומבורך, יהיה שיעור לרפואתו. אני מרדכי בן חווה, רפואה שלמה, מלא איתם. הדברים שנעסוק בהם היום פשוטים מאוד. אני רוצה להיכנס ככה כבסיס במעבר שבין קבורת שרה ואברהם לבין תחילת השלב הבא, תולדות יצחק בן אברהם. כמו שרשי אומר בתחילת הפרשה, תולדות יצחק בן אברהם הם יעקב ועשיו האמורים בפרשה. לא מספרים לנו פה עכשיו על העבר, אלא מספרים לנו על העתיד. ואני רוצה לפתוח בנקודה שנראית מאוד מאוד צדדית, אבל היא תופסת אותי מערב שבת האחרונה בלימוד שככה מיד נספר עליו. שני הפסוקים הראשונים מסיימים את החתונה הגדולה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ראי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. הייחוס של רבקה לעומת הייחוס של יצחק, פסוקים ב' וא', מנוגדים מאוד. אלה תולדות יצחק בן אברהם, וכאילו אנחנו לא יודעים, אברהם הוליד את יצחק. חוזר על עצמו וחוזר על עצמו, אברהם הוליד את יצחק. רש"י מתייחס לקושי, למה צריך לומר אברהם הוליד את יצחק? הוא מתאר שקלסטר פניו של יצחק הוא בעצם קלסטר פניו של אברהם. לעומת ליצני הדור שהיו אומרים מאבי מלך נתעברה. קלסטר פניו של יצחק הוא אברהם. אברהם הוליד את יצחק. כשמעמיקים טיפ-טיפה במושג הזה, זה מושג מאוד עמוק. אברהם ויצחק הם שני הניגודים הגדולים ביותר שיש. זה חסד ודין, זה אברהם ויצחק, על כל מה שזה אומר המושגים האלה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, ומיד נדבר על התולדות, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, אבל דע לך, יצחק הוא אברהם, אברהם הוליד את יצחק. כמה זה מנוגד עכשיו לרקע של רבקה בפסוק ב'. תראו את פסוק ב' על הרקע של פסוק א'. ראי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, ועכשיו התיאור שלה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. ורש"י כל כך פשוט, וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם. כל הפסוק אין בו חידוש אחד. על כל סיפור פרשת חיי שרה, שרק עכשיו גמרנו אותו, חוזר כמה וכמה פעמים על זה שהיא בת בתואל, ושהיא אחות לבן, ושהיא מפדן ארם. שום חידוש. חוץ מהקונטרסט. חוץ מהצורך להעמיד את פסוק א' מול פסוק ב' ואת פסוק ב' מול פסוק א'. וכי לא נכתב, עדיין לא נכתב, שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם, אלא להגיד שבחה שהייתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ולא למדה ממעשה. פסוקים א' וב' מתארים לנו את האבות קומה 2. אברהם ושרה באים בדיוק מאותו רקע. שרה היא יסקה, היא בת הרם. הם באים מאותו הרקע. הוא אומר אחותי היא. ועל הרקע הזה שהם באים ממנו הם מתחילים ומעבירים עולם שלם. הוא מגייר את האנשים והיא מגיירת את הנשים ומכניסים את כל העולם כולו מתחת כנפי השכינה. יצחק ורבקה הם שני הניגודים הגדולים ביותר. זה כבר השלב הבא באותה משפחה. כשאברהם היה בן 75 הוא יצא מאור כסדים ולקח איתו את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו. נחור נשאר שם. משם הם הלכו לחרן עוד עם תרח. נחור כבר לא שם. ואחר כך הם נשארים בחרן, נחור, בתואל, דורות, מתרחקים עד שהתיאור הוא יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוא בקלסטר פניו של אברהם, ורבקה בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, מפדן ארם לא לאישה. הביטוי הארמי מתאר, מבחינת העברית עכשיו, מתאר מקום, הארמי. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שמות שמוזכרים בשם מקומם הארמי. מאוד מעניין, ואיך נקראים אבותינו? שמם הוא העברי. זה לא מתחיל ונגמר באברהם העברי. יוסף, כל עניינו הוא עברי. הוא מתואר כנער עברי, עבד עברי, הוא גונוב גונב מארץ העברים, הוא מוזכר כעברי לגנאי, הוא מוזכר כעברי לשבח. כשיפגשו בנות יתרו את משה על הבאר במדיין, ויתרו ישאל אותן, מאיפה הם הגיעו ואיך הם ניצלו, והם יספרו איש מצרי הצילנו מיד הרועים. חז"ל יאמרו שזה מה שעומד בהבדל בין יוסף למשה. חז"ל שואלים מדוע לא זכה משה להיקבר בארץ ישראל, ביטוי לא יאמן עכשיו. אומרים חז"ל מפני שלא הודה בארצו. ומדוע זכה יוסף להיקבר בארץ ישראל? והדמיון בין יוסף למשה הוא ששניהם מדברים על הרצון להיקבר בארץ ישראל, לא להיקבר אלא להגיע לארץ ישראל. כל תפילותיו של משה זה ואתחנן ולעבור ולהגיע אל הארץ הטובה, ההר הטוב הזה והלבנון, וכל דבריו זה על ההגעה לארץ הזאת. ויוסף כל ענייניו האחרונים, כל ענייניו האחרונים של יוסף זה הבקשה להגיע לארץ ולקחת אותו לארץ, ויוסף זוכר להיקבר בארצו, ומשה לא זוכר להיקבר בארצו, וחז"ל אומרים ביטוי מעניין מאוד. מפני שזה הודה בארצו וזה לא הודה בארצו. ביטוי שנראה מאוד קשה. יוסף שהודה בארצו זכה להיקבר בארץ ישראל, ומשה שלא הודה בארצו. זה דבר פלט, לא? הוא לא הודה בארצו, הוא אמר שהוא איש מצרי. הם אומרות שהוא איש מצרי. הוא היה איש מצרי. הוא היה איש מצרי, וכך הוא לבוש. והוא איש מצרי, צילנו מיד הרמי. הוא לא הודה בארצו. אגב, התיאור איש מצרי הוא לא שלו, הוא שלהם. וזה דבר פלאי. זאת אומרת, שעל זה שהן לא ראו אותו כאיש עברי, על זה שהן לא ראו אותו כאיש עברי, הוא נענש. ולימודנו ככה בסוף השבוע, בתחילת פרשת חיי שרה, נגענו בנקודה הזאת של העבריות, ואני רוצה קצת לדבר עליה. הוא בא להתחיל את פרשת הזאת. כולנו מכירים את דברי חז"ל שכשמדברים, אמרנו את זה בליל שבת, שכשמדברים על המושג עברי, הם מסבירים את המושג כך. כל העולם כולו מעבר אחד, נכון? מעבר אחד של הנהר. ואברהם מהעבר השני של הנהר. כל העולם כולו מעבר אחד, ואברהם מהעבר השני. צריך להבין את זה לעומק. בדרך כלל ההסבר, יש איזשהו פלאפון שמצלצל, אם אפשר שהוא להשמיד אותו, זה כזה, מה שהוא עושה, זה כזה. אז כל העולם כולו, מעבר אחד, ואברהם מהעבר השני של הנהר. בוא נחזור למקומות שבהם הופיע אברהם העברי. נעבור רגע בספר בראשית. איפה הפעם הראשונה? נו, מי ככה זוכרים? ויבוא אברהם, ככה אני זוכר, ויבוא הפליט, סליחה, ויגד לאברהם העברי, כי נשבע אחיו. נכון? ויבוא הפליט, ויגד לאברהם העברי, כי נשבע אחיו. מדובר במלחמת ארבעת המלחמת החמישה, פרשת לך לך, לוט נשבע, סדום. נלקחת בשביל, ביחד עם כל הערים שם, נכון? רכושה, משהם וכולי, ואברהם יוצא למלחמה בעצם מול כל העולם. ומאז הבנו שבעצם המושג אברהם העברי, לדעתי משם בהבנה הזאת, שבעצם המושג אברהם העברי הוא שהעולם כולו מהעבר האחד, אברהם מהעבר השני. איפה עוד מופיע אברהם כעברי? הוא מופיע עוד פעם כעברי? יש עוד, נזכר אחר כך. אבל אני כאן רוצה רגע לעצור. נדמה לי שכשמעמיקים במושג עברי, יש לנו כאן דוגמה לדבר מרתק. התקבע אצלנו מושג שאנחנו לא מצליחים להשתחרר ממנו, וכשנעמיק לעניות דעתי, חז"ל התכוונו למשהו לגמרי לגמרי אחר. ואם נעבור רגע למקום הזה, אני חושב שזה עושה מהפכה. אצלי לפחות, המחשבה הזאת, זה עושה מהפכה מוחלטת. בשפת הידיים, עוד פעם, עברי זה, כולם מפה, אנחנו מפה. נכון? מה זה מייצר? אנחנו, וזה גם נכון, אנחנו מובדלים, אנחנו נבדלים, אנחנו שונים. מצוין. כשאומר שר המשקים נער עברי, לפי זה למה הוא התכוון? שונה. למה זה מתבטא? כשצועקת אשת פוטיפר, בא אליי העבד העברי, ראו הביא לנו איש עברי לצחק כבר. למה היא מתכוונת? שונה. ואולי משהו אחר. לנהר יש שני עברים. לנהר יש עבר מפה ועבר מפה, זה נכון. אבל מה ההבדל בין פה לפה? שום דבר. חוץ מזה שזה פה וזה פה. יש מים שחוצים בין פה לפה. נו, זה החידוש. למה אנחנו לא חשבנו על הדבר הבא? לנהר יש שני עברים. בצד האחד זה שפת הנהר. ומה יש בצד השני של הנהר? מה יש בהתחלה? מאיפה הנהר מגיע? מאיפה מגיעים הנחלים? הוא מגיע מהמקור שלו. שפת הנהר, זה כל כך מקובל לנו. שפת הנהר ושפת הנהר זה שני צדדים של הנהר. אין ביניהם שום הבדל. אבל לנהר יש מעיין, יש ים, יש מקור. ויש שפת הנהר. נכון? נכון שאף פעם לא חשבנו כך, תמיד חשבנו כך, נכון? לכן קשה בכלל לתפוס מה אנחנו מדברים עכשיו. מצוין לנו מהגן, כי אנחנו מדברים בידיים. ישראלים תמיד מדברים עם הידיים. לכן כשהם מדברים עם הידיים, הם מסבירים עבר הנהר מפה ומפה. וכיוון שהגננת גם הסבירה לי, וגם אני הסברתי לכולם שעבר הנהר זה מפה ומפה, אז אנחנו יודעים שעבר הנהר זה מפה ומפה, אבל מי אמר זה נכון? כשהיינו ילדים קטנים שאלו אותנו איך מסבירים הערבולת, אבל בלי להסביר עם האצבע. זה מסובך. בואו רגע ננסה להסביר עבר הנהר בלי להסביר עם האצבע. אתם יודעים מה פירוש אברהם הוא מעבר אחד וכל העולם הוא מעבר השני? אברהם הוא המעיין, הוא המקור, הוא המעבר האחד של העולם. הוא מהעבר האחד של הנהר, לכן הדוגמה של נהר. וכל העולם הוא מהעבר השני. אתם יודעים מה יש מהעבר השני? המון שפות. המון לאומים. המון 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 שפות. אגב, אתם יודעים מה קורה ליוסף, תחזיקו טוב. שהוא מגיע אל פרעו, הנער העברי הזה. מגיע אליו ופרעו אומר לו, שמעתי עליך למור, תשמע חלום, נפתור אותו. ולפני שהוא מדבר הוא אומר לו, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעו. פרעו שומע ומתחיל לספר את הסיפור, והמשפט הראשון של יוסף. הוא מתחיל לדבר איתו ופרעו מספר לו, והוא מתחיל לפתור לו את החלום. המשפט הזה לא מופיע בתורה, המשפט הזה מופיע בספר תהילים, ידוע. נו, עדות בי הוסף שמו בצעיתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. שפת לא ידעתי אשמע. יש שם סיפור שלם על נהר ועל שבע פרות ונולות מן היאור, ופתאום הוא אומר שפת לא ידעתי אשמע, ואנשים שואלים שם מה הפשט, מה הוא רוצה יוסף. אתם יודעים מה קורה בשפת הנהר? נחזור אחרי זה לסיפור הזה. אתם יודעים מה קורה בשפת הנהר? בשפת הנהר יש מים, וכולם מגיעים אל שפת הנהר כי הם רוצים מים. כולם מגיעים אל שפת הנהר כי הם צריכים מים. כולם. כולם אומר בעלי חיים, וכולם אומר צמחים. וכולם אומר בני אדם. כולם מגיעים אל שפת הנהר. המים שבשפת הנהר הם אותם מים שבאים מהמקור. אבל כשאתה מסתכל במים שבשפת הנהר, הם מושפעים משפת הנהר. הם כבר עם הצבע השונה בגלל הירוק והחום, הם כבר מלוכלכים יותר, הם כבר קרים פחות. הם אותם מים, אבל הם מים שנמצאים משפת הנהר. הם לא המקור. הם גם מתלכלכים, הם גם משתנים מיום ליום. השני שמגיע כבר לא זוכה לאותה טריות של הראשון שהיה. שפת הנהר. אתם יודעים מה יש מהעבר הראשון של הנהר? מקור אינסופי של מים. שם אין השתנות. לא רק שם אין השתנות, שם יש השפעה אינסופית. שם האינסוף. שם המקור. אנחנו נתקדם עוד שנייה, אבל תשימו לב לכל הפרשות. נחזור עוד מעט לתולדות. את הזיווגים מוצאים אבותינו על הבארות. אברהם עוסק בחפירת בארות, הפלישתים סותמים את הבארות, יצחק חוזר וחופר בארות. אנחנו עוברים כל הזמן מבאר שבע לבאר שבע. הבארות. יעקב מגיע ופוגש את רחל על הבאר, הבארות, חכו עם הבארות, חכו עם ואבוא היום אל העין. עבר זה לא הצד השני בעברית. כשאני אומר מעבר למשהו, יכול להיות שכשם מושאל אני מתכוון מהצד השני של החלום. אני יכול להגיד מעבר לחלום. כמו שהמקרא משתמש במדבר לחלום. אבל כשאני אומר גם בעברית של היום, מה יש מעבר לזה? הבנתי מה כתוב. הבנתי. אבל מה מעבר? הבנתי מה אתה אומר. אבל מה נמצא מעבר לזה? מה זאת ארץ העברים? מה זו שפה עברית? אני אקריא בשפה עברית. שפה עברית זה ביטוי שאני לא מכיר אותו במקורות, שפה עברית. אבל שפה עברית זה לדעתי קלאסיקה של הטעיה. אתם יודעים למה? כי זאת שפה, כמו שפת הנהר, וזאת עברית. להסביר את זה? שפה צרפתית זה השפה שמדברים בצרפת. זה נכון? היא שפת הנהר נוסח צרפת. יש גם שפה שמדברים באנגליה. זה בשפת הנהר נוסח אנגליה. יש גם שפה שמדברים בתימן. יש עוד כל מיני שפות. לפעמים מאחדים שפות. מנסים לדבר שפה אחת. לכל מקום בשפה הזאת יש אופקים משלו, אפיקים משלו, השפעות משלו. הרמב״ם אומר בשמונה פרקים שאין מציאות שבה אדם לא מושפע או לא משפיע. סביבה משפיעה. לא יכול להיות שסביבה היא כלום. יש שתי אפשרויות, לחיות בסביבה ולהישאר עברי. הוא יוסף הצדיק. היא רבקה, בת בתואל, אחות לבן, מפדן ארם, וכי לא ידענו, אלא למדך שהיא צדיק בן רשע, והיא חיה במקום של רשע, ואבי הרשע, ואחי הרשע, והיא בכלל לא שייכת להשפעה הזאת. איך זה קורה? איך זה קורה? התיאור את רבקה בתחילת פרשת תולדות מזכיר אותנו, מחזיר אותנו לתיאור את שרה בתחילת פרשת חיי שרה. והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. שני חיי שרה. והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. זה נשמע פסוק כל כך פשוט. הוא רק מתאר שנים. היא בת 127. מה היא עברה בעולם? היא עברה את מגדל בבל, היא הייתה כמעט בת 50 במותו של נוח. היא פגשה את שם, היא ראתה את סדום, היא הייתה בכבשן האש בדיוק כמו אברהם. היא ראתה את הכל. שני חייה, ואני מה זה שני חייה? השנים. כל השינויים שעברו בחייה היו חייה. היא הייתה שרה שהיא הייתה בת 100 כבת 20 ובת 20 כבת 7. אבל אני הרי מושפע כל יום ממשהו אחר. אז איך היא לא מושפע? יש לי אפשרויות שאדם יחיה במציאות מסוימת וישאר שייך למקור. זה מה שמטריד אותנו כהורים, זה מה שמטריד אותנו כבני אדם, זה מה שמטריד אותנו כיהודים. יש שתי אפשרויות. האחת שהוא מנותק מהסביבה. יש אפשרות כזאת להתנתק. הוא מתנתק. שרה היא המציאות האחרונה המנותקת מהסביבה. כל עולמה זה לגייר. להכניס תחת כנפי השכינה. להשפיע במציאות. להכיר את המציאות. להחיות את המציאות. היא הדבר האחרון שמנותק. יש עוד אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא, יש כלל בהלכה, כלל ידוע, ששייך לענייני איסור והיתר. יש כלל מאוד מעניין. הייתי בתריד למפלט, לא בלה. אתם מכירים את הכלל הזה בהלכה? הייתי בתריד למפלט, לא בלה. ששמים כמה חתיכות של בשר ומולכים אותן, אז המלח מוציא את הדם. המלח הזה מוציא את הדם, הדם נספג במלח, והמליחה מכשירה את הבשר. אבל יש בעיה אחת, שעכשיו הדם הזה שיצא מהחתיכה הזאת של הבשר יכול להיכנס לחתיכה הזאת של הבשר, אז מה זה עוזר שמלחת כמה חתיכות? אז יש כלל כימי הלכתי מאוד חשוב, איידי דתריד למפלט, אותה חתיכה שעכשיו פולטת דם, כשהיא פולטת היא לא קולטת. המצב של הפליטה מונע את המצב של הקליטה. הפליט בא והולך להגיד לאברהם העברי כי נשבע אחיו. סדום היא המקום שאליו הגיע לוט כאשר הוא התחיל להיות מושפע מסביבה. הוא לא יכול היה להישאר עם אברהם. הוא ראה שאנשי סדום רעים וחטאים, והוא רצה את גן השם כארץ מצרים, והוא נשאר לוט ענק, אבל לוט מושפע. הלוט הזה דיברנו יותר מפעם אחת. הוא לוט אדיר, הוא עצום, אבל הוא כבר לא עברי לגמרי. והפליט מגיע ואומר לאברהם העברי, כי נשבע אחי. ועולם שלם לוחם עכשיו בלוט, בעצם באברהם. אברהם יוצא למלחמה מהכוח של אברהם לא להיות מושפע אף פעם, להיות משפיע כל זה. הכוח הזה להיות משפיע הוא העבריות. כשפרעה קורא ליוסף, ויוסף בא אליו, ופרעה מתחיל לספר לו את החלום, יוסף אומר לפרעה, אני שומע את סיפור החלום שלך. אבל תוך כדי סיפור החלום שלך, אני שומע את הבעיה שלך, ואתה לא מוכן להודות. ואני אגדיר לך מה הבעיה שלך. הבעיה שלך היא שאתה לא מוכן לקבל שהאלוקים בא אליך בחלום. הבעיה שלך זה שאתה לא מוכן לצאת אל המעבר. הבעיה שלך זה שאתה לא מוכן לצאת מפה אל המעבר לכאן. המעבר הוא שהאלוקים נגלה אל פרעה בחלום, וחלום פרעה אחד הוא, והאלוקות היא זו שנותנת לך עכשיו סימנים גדולים שכשתתחבר אליה, אתה תחיה בעולם אחר לגמרי לגמרי. אתה תחיה את האינסוף. אתה תחיה את זה בפועל. זה התפקיד של העברי. איך אמרנו שצרפתית מדברים בצרפת ואנגלית באנגליה, ועברית נקראת עברית, למה? כי מדברים אותה באיזה ארץ? עברית. זה לא ארץ עברית. למה יוסף קורא לארץ הזאת ארץ העברית? אם העבריים זה אלה שבאו מעבר הנהר, בעבר הנהר גם ישבו תרח ונחור. אז למה היא ארץ העבריים? ולמה השפה הזו היא שפה עברית? דרך השפה זה יהיה הכי קל להבין, כי כל אחד יודע את זה. היא שפה עברית כי כל שפה, המילה מתארת בעצם את הסימן שסוכם כדי להגדיר אותה. זה טייבל וזה בוק. בגלל שזה טייבל וזה בוק. למה זה בוק? כי כבר תפסו את טייבל, תפוס. זה היה יכול להיות גם מפור. יצא לו, אם היה בא מוקדם, היה רוצה להיות אותו, הטייבל נהיה לו בוק. אבל בעברית, אתם יודעים למה היא נקראת עברית? כי היא השפה של הקדוש ברוך הוא. כי הוא ברא בה את העולם. כי היא מעבר. היא לא באה משום שפה. היא המקור. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם והוא אמר אור, אז הוא אמר א' ו' ר' שבאותיות האלה נברא כל העולם כולו. הרמב"ן אומר זה לא לשון הקודש כי מדברים במילים יפות. זה לשון הקודש, כמו שהספר הזה שלי. אז הלשון הזאת שלו, זה הלשון של הקודש. זה לשון הקודש. אתם יודעים למה זאת ארץ העבריים? זאת ארץ כמו כל הארצות. יורד בגשם, ברוך השם עכשיו, לפעמים יורד בפחות ויורד ביותר, אבל היא ארץ העבריים מסיבה אחת בלבד, כי היא נחלת השם, כי היא ארץ השם. וכיוון שהיא ארץ השם, לא פחות, היא ארץ העבריים, כי היא הארץ של המעבר. אתם זוכרים את המלאכים באים ליונה הנביא, האונייה חישבה להישבר, יום כיפור, מנחה אחר הצהריים, והם שואלים אותו שאלות מאוד יפות. הם שואלים אותו, מה מלאכתך? מה מלאכתך? תענה, מה מלאכתך? רופא, נגר, מה מלאכתך? והתשובה שלו היא, עברי אנוך. זה מקצוע, תחביב, חי, דומם, צומח, ארץ, עיר. מה זה? הייתה שאלה, אפשר לתת תשובה קשורה איכשהו? זה מלאכתי. אתם יודעים מה פירוש מלאכה בעברית? כמו מלאך, שליחות. זאת מלאכתי. מלאכתי היא עברי אנוכי. עכשיו תגידו מה הבעיה, אני רואה את העניין. מה הבעיה? הבעיה היא שהאונייה, יש משקל עוד אז ברור שזה אני. סעוני והטילוני אל הים. גם שם אני אהיה עברי. נכון שאת אברהם ויעקב מאוד אוהבים ועם יצחק קצת לא מסתדרים, אני אגיד לכם למה. כי אנחנו ישראלים לא מסתדרים. אתם יודעים למה? כי יצחק חופר באר. באים ומתעסקים איתו עם הבאר, אז מה הוא עושה? הוא אומר, לבאר הבא. באמת. חופר עוד באר, באים ומתעסקים איתו שם, מה הוא עושה? הוא אומר, תפוס תמות כזאת. עובר לבאר הבא. מה קורה בסוף? בסוף באים אליו כולם, אבימלך ופיחון מרעהו באחוזת, אתם זוכרים שם עם כל החבר'ה והם באים אליי, ויצחק פוגש אותם ואומר להם, שולמלך, או בעברית של יצחק, מדוע באתם אליי ואתם שניתם אותי? ותשלחו לי מי. והם עונים לו, מה שעונים למי שיודע לדבר באמת. ויאמרו, באנו רק לסיבה. ראו, ראינו, כי היה השם עמך. השם עמך, מה אנחנו יכולים לעשות? הוא בתחנה להם, כמו בתנועה, יברככם השם. ראו, ראינו, כי היה השם עמך. איך ראיתם כי היה השם עמך? אתם מומחים לאלוקות פלישתים, אבימלך ופיחון מרעהו. איך ראיתם כי היה השם עמי? התחלתם ללמוד קבולה, איך אתם ראיתם כי היה השם עמי? איך היינו? כי עכשיו הבנו את כל הפרשה. יצחק אבינו חפר באר לא כדי לחפור באר. הוא חפר באר כדי לגלות שכשהקודש ברוך הוא רוצה יש מים. הרי הסתימה של הפלישתים את הבארות היא טירוף גמור, משהו שצריך לנסות לנתח אותו בעומק. והיא רעב בארץ. ראשון, תחילת הפרשה. וירד יצחק לארץ פלישתים גרר. הוא מגיע לשם כי היה הסכם בין אבא שלו לבין אבימלך. נכון? היה הסכם. ובהסכם היה כתוב, אם תשקור לי ולנימי ולנכדי. נכון? היה הסכם. מישהו אמר לי פעם שבאמת אבימלך עמד בהסכם, לא כתוב בני. בהסכם, באותיות הקטנות, היה כתוב לי, נימי, נכדי, אבל בני לא כתוב, אז זה לא... אבל היה הסכם. עכשיו כל מה שהוא בא לבקש זה לאכול, לשתות, מים. הוא חופר את הבארות שסיתמו פלישתים, שחפר אביו. רעב בארץ. אתם לא רוצים לשתות? תהרגו את יצחק. אבל למה אתם סותמים? בארות, תשתומם. אתם לא מבינים את הפרשה של הבארות? כל הפרשה של הבארות שהולך אברהם ואחרי זה יצחק, ויצחק חופר וראו ראינו כי היה השם עמך, זה שהקודש ברוך הוא נמצא, וזה לא נפקמינה בכלל המקום. ככל שתזיזו אותי מעוד באר לעוד באר, יותר תראו שהשם עמך. ראו ראינו כי היה השם עמך יופיע בשיאו, כשאני בכלל לא אתפוס נפח. זה לא אני. ויחפרו עבדי יצחק באר ויאמרו מצאנו מים. מצאנו מים פירושו כשאתה תופס שיש כאן, יש עבריות בעולם. יש מעבר. יש נהר, יש שפה לנהר, ויש את עבר הנהר. זה הדבר הכי פשוט, אני מעריך בו רק מפני שמהגן למדנו כך. ובגלל שלמדנו כך, אז אנחנו נמצאים בתפיסה כל הזמן של, של, של בעצם שני דברים דומים, רק שונים ב-X דברים, כי זה מימין וזה משמאל. זה ההבדל בין האלוקות לבין הסופיות. זה ההבדל בין המקור, בין הלהיות באין סוף, בין הלהיות בין עולם הבא, בעולם הזה, לבין הלהיות בין העולם הזה. השפה העברית היא שפה עם כללים כמו כל שפה, אבל היא לא שפה כמו כל שפה, היא עברית. וארץ העבריים היא ארץ כמו כל ארץ, אבל היא לא ארץ, היא ארץ העבריים. ואברהם העברי הוא אדם כמו כל אדם, אבל הוא לא אדם כי הוא עברי. ויוסף שרוצה ללמד את פרעה את כל הסודות שנמצאים בבלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעה, פותח ואומר לפרעה, אני בא עכשיו אחרי 12 שנות כלא במצרים. אתם יודעים מה האנטיתזה של עבריות, אם הבנו את המילה עבר במובן של אינסוף? מצריות. כל עניין המיצרים זה לפתח את השפה, זה לפתח את המיצרים, זה לקבע את המיצרים ולהגיד מי השם אשר ישמע בקולי. לא ידעתי את השם, ולכן גם את ישראל לא אשלח. אתם מבינים למה לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם? זה תועבה למצרי לאכול לחם עם העברי. כי תועבת מצרים כל רועי צאן. וישימו לו לבדם, אתם זוכרים אצל יוסף? ולהם לבדם, כי לא יוכלו המצרים לאכול את העבריים לחם. כי התפיסה שהכל הוא אלוקות, היא האנטיתזה לכל המוסיות מצרית. והתפיסה הזאת עומדת בהנגדה. היא עומדת בהנגדה לעבריות. יצחק ורבקה פותחים עולם שיצחק הוא בן אברהם ורבקה היא בת לבן הארמי, אחות לבן הארמי, לא לאישה. היא מפדן ארם. מקומה מקום רשע, ואחי הרשע, ואבי הרשע, והיא לא מושפעת מסביבתה, כי היא רק משפיעה על סביבתה. אני חושב ש... אני חושב שכשחושבים על זה לעומק, ומתחילים לראות עכשיו את יעקב ועשיו, ואת כל מה שמתרחש בפרשות הבאות, יש כאן נקודה, אני מודה, אני לא שמתי לב אליה אף פעם. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, למדנו בפרשת חיי שרה. יודעים למה? כי שיחת עבדי אבות זה, זה השיחה של מי שבטלים אל האבות, אין להם משלהם כלום. דיברנו השבוע בשיעור על השלשלת של פרשת חיי שרה, לא פשוט, כשדיברנו, על שלשלת של פרשת חיי שרה, כמעט אף אחד לא שם לב אליה. אתם זוכרים שלשלאות בספר בראשית? והתמאמה. מי? לוט. והתמאמה, כשבאים להחזיק אותו, והתמאמה, נכון? האשכנזים קוראים את זה ככה ארוך למעלה. נכון? ספרדים קוראים את זה קצר. אשכנזים עושים איזה עסק. והימאם. מי מהם? יוסף. יש עוד פעם אחת, ויקרא, בפרשת צער, וישחט. שם זה גם כן עמוק מאוד, באל המילואים השני. וישחט. ואיפה עוד יש? חיי שרה. ושם זה מוזר מאוד. אליעזר מגיע, מבריך את גמלי אדוניו, שם אותם, ויאמר, השם אלוקי אדוני אברהם, הקרנה לפניהם, ועשה חסד עם אדוני אברהם. ואז הוא מתחיל. היה הנערה אשר אומר אליה, נתי נחדך וישתק. אם היו שואלים אותי איזה טעם צריך עתיד בוימאין של יוסף, אני בעצמי הייתי מה שחשב. אם היה אפשר לעשות את זה 10 פעמים, הייתי עושה את זה יותר חזק. איזה טעם צריך לעשות בוימאמה, כשהמלאכים סוחבים, האישה נשארת, הבנות נשארות, נכון? נו, תצא כבר! אז בוימאמה, זה צועק. מה ביומה? השם אלוקי אדוני אברהם, זה כמו כל ויומר בעולם, לא? למה לא וידבר השם למשה לאמור? מה קרה? ויאמר, השם אלוקי אדוני אברהם, מה קרה פתאום? מה קרה עכשיו? למה? מה קרה לתם הזה? זה פלא פלאות בפסוק. אתם יודעים מה כתוב שם בפסוק? זה הרי פסוק קשה מאוד. ויאמר השם אלוקי אדוני אברהם, מה? הקרא. הקרא נא לפניי. הקרא. הקרא. הקרא נא לפניי היום ועשה חסד. הקרא. דיברנו על זה השבת בחברון. יכול להיות שכל מה שאני מדבר עכשיו זה מהכוח של השבת הזה של חברון. היינו השבת, חיי שרה בחברון. תבנה ותיכונן. באמת, להתחבר אל העבר, להתחבר אל העבר. הנקודה היא של ההתחברות אל העבר. זה הנושא שאני מנסה לדבר. להתחבר אל העבר. אתם יודעים מה זו השלשלת של ויאמר השם אלוקי אדוני אברהם? נכון שהמילה הקרא היא מילה לא יפה? המילה הקרא שייכת למה? קרי, מקרה, טומאה, קרחה, קור, קרחה. אתם יודעים מה זה אשר קרחה בדרך לפי כל הפירושים? אשר קרחה בדרך זה כמה המלך יכול להשפיע עליך. דעה אחת שקרחה זה המים מתקררים. המים היו חמים, אבל ההשפעה הסביבתית קררה אותם. הנפש האלוקית חמה מאוד מאוד מאוד, אבל אתה מושפע, וזה נהיה קר. אתם יודעים מה זה קרי? זה לא בסתם. אין אדם רואה אלא אם מהרה. כלומר, זה השפעה, ומזה אתה מגיע לטומאה. מקרה. אתם יודעים מה זה בעצם בכלל המושג מקרה? שהשפיעו אחד על השני, ואתם בכלל לא תכננתם, זה קרה. מזג האוויר, האוטו נכנס, במקרה איזה יצא, ההוא הגיע, מקרה. אלה האפשרויות של... כן. זה לא מזעזע שאברהם, מחילה שאליעזר עבד אברהם, פותח את השידוך הגדול של יצחק ורבקה בהקרנה? הקרנה לפניו? כך הוא פותח? דיברנו על זה יותר מפעם. זה הרי לא לחינם. כשהוא יצטט את הדברים ויספר את הסיפור אחרי זה לבטואל וללבן, ושיספר את הדברים לרבקה בהתחלה, הוא לא יחזור ויגיד, השם אלוקי אדוני אברהם הקרני. כי זה מילה לא יפה. הוא יגיד, השם אלוקי אדוני אברהם נחני, הנחני בדרך אמת. הוא לא יוציא את המילה הקרני. אבל הפילי פלאות הוא שהפעם הבאה של אותה מילה תופיע בפרשה שלנו בתולדות. זו הפעם השנייה והאחת לפני האחרונה בתנך. בחיוב, שלא בחיוב זה מופיע המון. ויקר, אשר קרחה, מקרה לילה, המון 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 זה מופיע. המון. ויקר אלוהים אל בלעם. איך? לא הבנתי. או, זה השלישי. עכשיו אנחנו בתולדות, עוד רגע נגיע לרות. השני, איפה בתולדות?
כי נקרא אשר אלוקיך
אלוקי. מה זה מיהרת בני למצוא? זוכרים? יעקב מגיע, טוב, בעיה גדולה, הוא לקח מהמרפסת. מה זה ניהלת במי למצוא? נו, מה יעקב אומר לו? כי יקרא השם אלוקיך לפניי. בעברית אחרת, השידוך של יצחק ורבקה מגיע ממקרה, ברכות יצחק ליעקב מגיעים ממקרה, והפעם השלישית, רות מגיעה עם נעמי משדה מואב. היא אומרת שהיא רוצה ללכת ללקט שיבולים באחד השדות. יש הרבה שדות בבית לחם. יש אדמות בית לחם. היא מתחילה לצאת לשדות. וייקר מקרה, שם זה בבריבוע מה שנקרא. וייקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז. שכאיזה צירוף מקרי. וייקר מקרה, ואז רות ובועז, ואז דוד המלך, ואז משיח בן דוד, וייקר מקרה. מקרה, בעומק, במעבר, זה ההפך ממקרה בשפה. בשפת הנהר המקרה מתאר תומעה. במקור אתם יודעים מה פירוש מקרה? למעלה מטעם, למעלה מדעת. בכלל לא מובן. לא יכול להתאפס בשום הבנה. אין שום אגו שיכול להסביר את זה. כשאליעזר מגיע, השלשלת הזאת היא מזעזעת. כשאליעזר מגיע, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש רק דבר אחד. שאני לא הופיע פה, שהאגו שלי לא יופיע פה. שזה יהיה אלוקות, שאני לא יהיה. השם אלוקי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום. שאני אראה שהכל לא מובן, לא שייך להיות מובן, לא קשור להבנה שלי. אליעזר הוא כמעט אינטרסנט, אתם זוכרים שאליעזר אומר אליי, אולי, אליי? הוא כמעט אינטרסנט. תעשה שאני לא אהיה פה. אתם יודעים כמה עבודה צריך על הביטול הזה עד שאתה לגמרי לגמרי משעבד את הכל איך מעבר? אתם יודעים איך קוראים לעבודה הזאת של הביטול? ויומר. אתם יודעים כמה אליעזר עובד על זה? אתם יודעים כמה עבודה צריך להיות עבד אברהם שאין לך פה שום דבר, כלום, שום דבר? שום דבר? דורשי רשומות אומרים תמיד שמקרה זה רק מהשם. מקרה יכול להיות הכי נמוך שיש. מקרה יכול להיות חוסר אמונה. חוסר אמונה בהשתלשלות. ומקרה יכול להיות למעלה מכל ההשתלשלות. ההבדל הוא האם אתה מעבר או שאתה בשפה. זאת השלשלת. הייתי מופיע ששלשלת איתן שמבחינה פנימית הוא עמוק מאוד. יש אשכנזים עושים אותו ככה עם שלושה סלסולים גדולים. יש איזה כנראה הבנה מאוד עמוקה. זה עלייה בכל העולמות. מהעשייה, ליצירה, לבריאה, ואז אתה נמצא. באצילות אתה כבר לא נוגע. אי אפשר להבין כאן איך אפשר לעמוד מול אשת פוטיפר. אי אפשר לתפוס את זה. והיא כדברה עליו יום יום. אשת פוטיפר היא מציאות. אשת פוטיפר היא מציאות קיימת. אשת פוטיפר מצליחה לבולל כל כך הרבה יוספים שהגיעו למצרים. אשת פוטיפר תופסת אותי כל כך הרבה במצרים שלי, בהבנה את העולם המיצרי הקטן עם האינטרס, עם המיצרים. אשת פוטיפר עובדת כל הזמן. היא כמעט עובדת AMPM כפול 7. אשת פוטיפר זו מציאות כל כך עמוקה. אני סך הכל נער בן 17. עם כל הסיבות הכי טובות בעולם להגיד לכם. גם עם הסיבות ההגיוניות, אתם רוצים? היצור יכול לעבוד גם לכיוון הרוחני. אתה יודע לאיזה מקום עמוק תגיע אם אתה תהיה ההוא של אשת פוטיפה? שם בשנייה אחרי זה בשלב הבא. אתם יודעים כמה מעברים? אתם יודעים מה צריך יוסף? כדי להגיע כבר ברגע של ויבוא הביתה לעשות מלאכתו עם כל האפשרויות שם. אתם זוכרים את האפשרויות ברש"י? מה זה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו? אתם יודעים מה צריך יוסף לבוא לשם ולעזוב את כל הבגידות בידה ולצאת החוצה ולשמוע בפעם הראשונה את המילה שהוא לוקח מסבא בלי שהוא יודע בכלל? ראו עברי! וככה ג'יד עברי נצרח ברחובות מצרים. יוסף הוא הראשון שצורכים אחריו עברי. וזה הרגע שהוא יצא לחירות. יש ביטוי ידוע של רבי נחמן, שההסתרה שבתוך ההסתרה, ההסתר שבתוך ההסתר, זה לא שזה יותר חושך, אלא יש הסתר, ויש הסתר שבהסתר. ההסתר שבהסתר הוא שאתה בהסתר ונדמה לך שאתה באור. זה ההסתר של ההסתר. זה גם ההסתר מוסתר. זה מוסתר לגמרי ההסתר, הכל פיקס, מה בעיה? אתם יודעים איך אפשר לצאת לחופש במצרים? בכלא של מצרים פעם ראשונה שיוסף היה לחופש. אתם מבינים את ההפוך על הפוך? יש מקום אחד במצרים שבו אתה יכול לצאת ממצרים. השטח הטריטוריאלי של הכלא במצרים. שם אתה בחופש במצרים. שם הוא יכול לצעוק עברי, 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 עברי. אתם יודעים לאיזה שלשלת צריך בשביל להגיע ללעזוב הכל בידה? ביאנוס? איך, איך? פלא פלאות. זה פלא פלאות, זה הפסקה גמורה. זה הפסקה גמורה. זה הוא והיא. זה שני עברים, אבל זה שני עברים. לי אין ספק שזה מה שאומר יוסף לפרו. אתה רוצה שנפתוח את החלום בתנאים שלך? או שאתה רוצה שנפתוח את החלום באמת? אם אתה רוצה שנפתוח את החלום בתנאים שלך ואני אהיה הכוכב ה-52 בדגל שלך, תגיד. ואז אני אהיה הרבי שייתן לך פתרונות לחלום ואני אחייך אליך, יעשה לך אוגו עם הכשר בדץ. זה מה שאתה רוצה? תחפש מישהו אחר ותחזיר אותי עם הפיג'אמה לביצוע. במשחק הזה הייתי, אני לא חוזר למשחק. לא חוזר למשחק, לא משחק שם. השנתיים האחרונות שאוספתי התנדבות, זה היה פעם שצ'יפ צ'יפ כזה, צ'ופ צ'יפ כזה קטן עשיתי במשחק. אמרתי לשר המשקים שלך, שאם הוא יכול שיזכור אותי. אני יודע מה הוא עשה בשנתיים האחרונות אצלך בממשלה, דבר אחד בטוח שהוא עשה, שכח, ואני שכח את זה. זו הייתה העבודה המרכזית שעושה. מה נחתך וישכחי. זה מה שהוא עושה, זה אני יודע שהוא עושה. זה מה הדבר היחיד שאני יודע. אני יותר לא טועה. אני מודיע לך, אתה רוצה אותי אמת, או שאתה רוצה אותי בלוף. אמת פירושו, אל תשקר. אמרנו פעם, יותר מפעם. שפת לא ידעתי, יש מה. הרי כשפרעה מתחיל לספר את החלום, הוא משקר. כי כתוב בתחילת הפרשה, והיא מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. וכשהוא מתחיל את הסיפור, הוא אומר בחלומי, הנה מי עומד על שפת היאור. כי קשה לו להגיד שהוא עומד על היאור. ואז אומר ליוסף, שפת לא ידעתי יש מה. מאיפה בא הכוח שלך לרמות, תגיד? כי אתה לא יכול להפסיק לאחוז במה שיש לך? אתה חייב לייחס בזה? זה מאוד מובן. אדם חייב להיחס במה שיש לו, הוא לא יכול להיות לו מעבר. אלא אם כן הוא מעבר. אתה יכול להשתחרר מהאחיזה שמרגיעה אותך ולא נותנת לך לצאת ממצרים? וימאן. והתמאמה. אנחנו לא. הלוואי שאני אומר. לא תומי שיש לו גם השם, אבל יש לו גם ארץ מצרים. יש לו הכנסת אורחים מופלאה, אבל יש לו גם מי. איך אמרנו הרבה פעמים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא איך עד בלבד, זה עומד עלינו לחלוטין. זה לא מדבר פה על יהודים רעים. שלא איך עד בלבד. זה לא מדבר על יהודים רעים. יש לו עלינו אנשים שאומרים, שאני יודע מה יש, שתי רשויות, שלוש רשויות, ארבע רשויות, נו, השם ירחם. אבל אני לא כל כך דואג להם. כי בסוף הם התפקחו מזה. אתם יודעים למי אני דואג? לי. אני 20 פעם ביום צועק, השם אחד ושמו אחד, השם אחד ושמו אחד, השם אחד ושמו אחד. בטח. אבל גם אני פה. לפחות המנכ״ל שלי. התזה הקודמת. הקונספציה שאני לא יכול להשתחרר ממנה. אתם יודעים מה זה? והיא שם בערותינו. הלא אחד בלבד הזה עומד עלינו לחלוטינו. אחד, כן, אחד. אם היית חושב שתיים, שלוש, ארבע, זה היה מזעזע, אבל היית יוצא מזה. אבל הלא אחד בלבד, אתה ממשיך לבוא למפסת ולהגיד אחד, שמו אחד, 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 וזה לא אחד בלבד. זה לא תורה שחיה, זה לא תורה שמנביעה מהמקור, זה לא מעיה. אז איך אתה תעמוד מול העצות בשפת הנהל? מאיפה אתה שותה? מהמקור? תזבו את הכל עכשיו. מה התורה שמחיה אותך? המים המקוריים? התורה ממכרת בכף, בלי לבעל מהמילה הזאת. כי מול 1,000 השפעות סביבתיות צריך להיות משהו שהוא עמוק, שהוא מעיין, שהוא אינסוף, שהוא מקור, שהוא עצמו עושה לך חיות כזאת של איידי וטאבי למיפלה. זה, 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 זה בסיס של כל העולם כולו. אנחנו בורחים מזה כל הזמן. אבותינו היו מרכבה. אבותינו היו מרכבה. אבותינו ביטלו את הישות העצמית שלהם והם העבירו בנו את הכוח הזה. זה קשה מאוד. אבל להודות בארצו זה לשדר שאני נער עברי. כשבאות בנות מדיין, בנות יתרו אל אבא ואומרות לו שמישהו הציל אותם, הן אומרות לו איש מצרי הצילנו. משה רבינו קדוש העולם, הוא זה שמעביר לנו את הכוח של הכל. אבל כשהוא מגיע לשם, הם לא שמרו את השידור של העברי. ולפי המדרגה שלו, הוא על זה נענש. הן את השדר של העברי המוחלט. לא שמעו. אבא שלהם קלט שזה לא מצרי. אבא שלהם קלט מהסיפור שמדובר על משהו אחר. אבל על השנייה אחת שהן לא תפסו את זה. זאת מדרגת משה. איך אפשר בכלל להבין את זה? האם אני משדר נער עברי? האם אני משדר איש עברי? רבקה בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, מפדן ארם, עם אפס מושפעות משפת הנער. אפס, אפס מושפעות. איך זה יכול להיות? רק אם אתה מחובר לגמרי, רק אם אתה מעבר. זה משפט חתימה. זה בעיקר בעיקר, כמו שרמזתי מקודם בדברים האחרונים, מדבר דווקא כשאתה, זה לא מדבר על מול, וזה עיקר מה שאני רוצה בשינוי מהמעבר, מהמעבר. זה לא עוסק במי שרחוק, זה בעיקר עוסק במי ש... מדבר עליי. ומי שבאמת קרוב, ומי שבאמת. ועם כל הקרבה הזאת, עם כל הקרבה הזאת, לעשות את הניתוק הגמור הזה, להיות באמת, באמת, באמת פה, ובכלל לא פה. הזכרתי את חברון, כלב בן יפונה, הולך להשתתח על קברי אבות. הוא לא בורח מעולם של רשעים. הוא בורח מאווירה של עשרה גדולי ישראל. הם עוד לא היו מרגלים. הם עוד לא חזרו לארץ. אבל אתם יודעים מה קרה להם? הם התרחקו ממשה. הם התרחקו מהמקום. בשלב הראשון הם היו רחוקים לגמרי ממה שאחרי זה התרחש. אבל השלב הראשון היה פשוט שכל אחד מביא את הסת שלו לתוך השליחות שלו בעולם. קדוש ברוך הוא שולח אותי לראות את הארץ, לראות את הדרך, לראות את הערים. זה לא המרגלים, זה כולנו. לראות איך להגיע. בשביל זה הוא ברא אותי בעולם הזה, עם אופקים רחבים, עם המון מחשבות. אבל הוא ברא אותי להיות שליח של משה. וכשכלב רואה שמגיעים הנה אנשים גדולים, והם עכשיו פועלים בפעילות עצמית, ומשה כבר לא המניע, המעבר לא המניע, הוא אף להשתתח על קברי אבות, כמו הפליט שרץ לאברהם העברי. הוא הולך אל המעבר ומשתתח, ומבקש לקבל את המעבר. שמעתי שיחה בשבת ליד המערה. מישהו אמר למישהו שם, פנה אליו ואמר לו, איך אתה מסתדר? איפה אתה גר פה? אז הוא ענה לו, ואיפה אתה גר פה? אז הוא אמר לו, לי יש כאן גיסה, יש לי כאן דודה. אז הוא אמר לו, ולי ההורים שלי גרים פה. כל כך נהייתי, כל כך פשוט. זה ההורים. זה המעבר, זה, זה, זה ב-DNA. כשאתה מתנתק משם, אתה תגיע להמון המון המון שפות, אתה תהיה רחב אופקים, יהיו לך 70 לשון. גם יסבירו לך שכשיהיה 70 לשון, אז בשביל להיות בסנהדרין צריכים 70 לשון, הכל אני יודע, אני בעד. אבל אני מכיר כל כך הרבה אנשים עם 70 לשון שכבר מזמן לא יודעים שיש סנהדרין. שפת הנהר זה מטעה, זה אותם מים, כימית זה אותם מים. עם נונסטופ השפעות. נונסטופ. להגיד לפרו אל תבלף, זה עבודה קשה. נדמה לי לפעמים שזה עבודה הרבה יותר קלה מאשר להגיד לי אל תבלף. אצלו זה נורא פשוט. או שאתה מבלף או שלא. אבל ככל שאתה יותר מורכב, הבלבול בין הלבלף לבין הלדעת שאתה ממשיך להיות את משה, להשתתח על קברי אבות, איך אמרנו תמיד? להיות כלב בן יפונה. לפנות את הכל, כמו פילטר, שמפנה את כל האגו, את כל הרעלים, בעיקר את האגו של הצדקות, בעיקר את האגו של ה... זה תורה, זה סברות, זה לא פרו, זה לא עבור בזור. להיות באמת כלב בין מפונה. מיצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ומרבקה שמביאה את המקום הכי נמוך ומראה איך אפשר להיות מקור, יכול להופיע עם שיכול לחיות מעבר גם במציאויות הכי נמוכות. ערב טוב.